אנחנו נתחיל מהמרגלים. שמי שהצליח לא להסתחף בעצת מרגלים זה קלה ויהושע. ובעצם גם קלה וגם יהושע מתמודדים, מסוגלים להשתחרר מהעצת מרגלים בזכות חברון באיזשהו מובן. קלה זה באופן מאוד יותר ישיר, כתוב במפורש, ויבוא עד חברון, לשון יחיד, וחז"ל דורשים שכלב הולך להשתטח על קברי אבות כדי להינצל מעצת מרגלים. זאת אומרת שהעצת מרגלים מזעזעת את כלב הרבה לפני החטא בפועל. הכוחות הנדרשים כדי להאמין שעם ישראל באמת ייכנס לארץ ישראל ויכבוש את ארץ ישראל ויחיה בארץ ישראל, וכל זה רק יתקן וירומם ויקדש והופיע אור השם הרבה יותר היום מאשר במדבר, הם מחרידים גם בלי שבסוף נראה מסוף, מה התוצאה המרה. וכלב מרגיש צורך אישי ללכת לפה, להגיע ולהשתתח על קברי אבות. קברי אבות שבחברון הם אלו שמאפשרים לכלב לעמוד על מעמדו, להקשיב לדברי משה. וכך גם יהושע. יהושע לא מצטרף ל... כלב בביקור שלו בחברון, אבל יהושע מקבל מתנה מיוחדת לקראת השליחות הזאת. משה רבנו יודע היטב כמה זה לא ברור וכמה זה מסוכן, ותוך כך הוא גם שולח אנשים כאלה גדולים, ראשי בני ישראל, והוא מוסיף אות ליהושע. הוא מוסיף את האות יוד, האות יוד שבעצם נלקחה מהשם של שרי. שרי שגרה פה וחיה פה ומתה פה ונקברה פה, ומכוחה של שרה נקנתה מערת המכפלה לקניין עולם לישראל. שרה הזאת יש לה יוד שנשמרת, ככה מלמדים אותנו חז"ל, כולכם מכירים את המדרש הזה, נשמרת ומצפה טובת את עלבונה עד שהרגע הנכון לקבל את היוד הזאת, היוד השרתית, השראית הזאת. זה בשליחות של יהושע לעמוד. בעצם יהושע הוא יהושע מכוח היוד ששרה שלחה לו, מתנה כזאת לאורך הדורות. חיבור עמוק לשרה הוא זה שמעמיד את יהושע, שמאפשר לו לחיות את כל הגודל שבתורת משה, מעל כל החשבונות האנושיים הרגילים. ומכאן נמשיך אולי ליעקב, ששולח את יוסף מעמק חברון לראות את שלום אחיו בצון. שליחות שבסופו של דבר נגמרת כמעט בחיסולו של יוסף, ואחר כך במכירתו של יוסף ובשעבוד מצרים. ובכל מאות השנים יוסף מגיע לשכם בסופו של דבר. יוסף מגיע לשכם כבר בהתחלה, הוא לא מוצא שם את האחים. בסופה של הדרך, אז השביע יוסף את ישראל שיעלו את עצמותם מזה איתכם. ויוסף מקבל שכם אחד על אחיו, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, בצאתי ובאותי, כמו שמתרגם לנו אומקלוס. ויוסף לא רק שנקבר בשכם, והוא לא רק מקבל את העיר שכם כבונוס, העיר שכם היא מרכז נחלת יוסף, היא בלב, במפגש שבין אפרים ומנשה, ובעצם עד עולם יוסף ובניו בשכם. והאיבה שבין האחים לבין יוסף, כידוע, היא מאוד מאוד עמוקה. האיבה היא כזאת, אנחנו יודעים כבר פרשת וישב, תחילת פרשת וישב מתרחש פה בחברון. האיבה הזאת צומחת בחברון, כשיוסף מספר לאחים, כשהוא מוציא את דיבתם רעה אל אביהם, כשהוא מספר לאחים על החלומות שלו, ויוסיפו עוד צנועותו על חלומותיו ועל דבריו, זה מתרחש פה. האיבה צומחת פה. וזו איבה שנראה שאין לה קץ. משום שאנחנו רואים שכשיוסף מגיע, אז רק הם רואים אותו מרחוק, זה מספיק. אין דיונים, אין תלבטויות, הוא לא בא והכעיס אותם, הם לא נמצאים ברמה הזאת האחים ולא יוסף. כשרק הם רואים אותו מרחוק, אז מתנכלים אותו לעמיתו. זאת אומרת, התורה משתמשת במילה שנאה. ברור שיש איזה שורשים עמוקים ושאלות רוחניות עצומות מאוד. אבל המצב בין האחים הוא כזה שהם יראו אותו, וזהו. פעם אחת הם יראו אותו רחוק מהבית, הם יחסלו אותו. בנס ובן יהודה מתערבים, מה בצע כנהרגנו נפש. אחרי זה זורקים אותו הרבה, אחרי זה נרוויח כמה כסף בשביל זה. זה ברגעים האחרונים. אבל יש הלכים, שמעון ולוי, אצלם הדבר חתוך, אין בו התלבטויות. זה איזו שמחה גדולה, כביכול הזדמנות שחיכינו לה המון זמן, משום שאנחנו לא נכנסים עכשיו לעומק המאבק בין בניה של לאה לבין בנה של רחל. זה ברור שמבחינת שמעון ולוי, יוסף מהווה איום עמוק מאוד על המשך הקיום האומה הישראלית, ועצם יוספיותו, רחליותו, ועל אחת כמה וכמה בכיוונים שהוא מוליך, בחלומות שלו, ובדיברה, ובכתונת הפסים שמבהירה לכולם את מי יעקב מתכנן, למי יעקב מתכנן להוביל את ברכת אברהם. זה עמוק מאוד, מוחלט מאוד ונחרץ מאוד. זה לא צמח בשכם, זה בכלל לא היה בשכם דרך אגב, זה היה במדותן, חזר אחורה. אז זה לא נוצר שם. שם זה רק ההזדמנות. הרי מדובר באנשים בוגרים, יוסף בן 17 שנה. ואם הם כל כך רצו להרוג אותו, אז הם היו יכולים לעשות את זה גם בחברון או באזורים. מסתבר. יוסף הוא לא כל הזמן לא עוזב את התלית של אבא שלו ולא נותן לאף אחד לגעת בו. הוא אדם בוגר ומסתובבים בשטח. ואם אתם חושבים שהוא איום כזה כבד ומהותי לעתיד, וככה הם חושבים, הם ברור להם זה לשם שמיים. פשוט להם, שהכל אך ורק לשם נצח ישראל. אז אם זה כל כך נורא, מה אתם מחכים לפוקס הזה שבמקרה אבא שלו שולח אתכם, אומר, ניגע בשליחות הזאת, נסע לקחת יוסף למסור להם דש, לא כל כך מובן כל הסיפור, מיד ניגע בעזרת השם. אבל זה כל כך קריטי לכם, אז הייתם צריכים לבצע את זה מזמן. אתם אנשים מבוגרים, אתם אנשים חזקים מאוד. אם אתם רוצים למצוא פתרון לחיסול שכם, אז כשהם היו בני 13 ו-14 הם הצליחו לעשות את זה, אז אתם יכולים להרים איזשהו פרויקט להעביר. אם זה האיום הכבד על עתיד האומה, בעצם על עתיד העולם ועתיד המגמה האלוקית כביכול, הם היו יכולים לעשות את זה. הם מסתובבים, מספיק הולכים לבאר, 2 קילומטר, וכבר הייתה גם תורנות בין האחים עם ראיית הצון, מצאו ביתרון. אז הם לא יכלו לעשות את זה פה, כי פה זה יעקב אביהם. טוב, אז אפשר להבין את יעקב אביהם בתור... לא פחדו מיעקב באופן אישי שהוא ירביץ להם. היה ברור להם ש... לכולם היה ברור, גם בשכם, שמעון ולוי הרי פועלים נגד יעקב. הם לא נטלו עצה מהזקן, ולא רק שנטלו עצה מהזקן, הוא גם התנגד. יעקב אמר להם, מכרתם אותי, יושבי כל הארץ, יצטרו לביקוני ואני מתי מעט. והם עונים לו תשובות מאוד יפות, באמת תשובות שמעון ולוי הן עמוקות מאוד וגדולות מאוד, ולמרות הכל, אביהם של ישראל זה יעקב אבינו. הוא לקח את התשובות האלה בחשבון, הוא כנראה ידע אותם קודם, בפרט שלא מדובר שם באמת בחידושים עוצמתיים, לא צריך לחנך את יעקב, אין שם איזה בניית עולם חדש שהוא לא זכה לדעת, כמה שאני לא מבין את התשובה שלהם, כמה שאני מניח שזה גבוה מעל גבוה, יעקב אבינו קרה בתוכה, הם יודעים לצאת נגד יעקב. בסדר, זה ברור שהם לא היו עושים את זה ליד יעקב, גם... אם צריך לרצוח למען עם ישראל, צריך גם לעבור על כיבוד אביהם. אבל יש להם איזו הבנה שיעקב הוא זה שמוליך, שאם יעקב יראה אותם רוצחים, מקטונת בנך יראה, מקטונת בנך יתרוף תורף יוסף, לא ברור זה תרגיל כל כך מוצלח. לא ברור שיעקב לא חשד בהם, שהם אלה שלחו יד. יש פה הרבה סימני שאלה, אבל הם היו יכולים לעשות את זה פה. אני מנסה לומר שזה שהם לא עשו את זה פה, זה לא בגלל סיבה טכנית. כי בגלל סיבה טכנית היינו יכולים למצוא פתרון לדבר הקשה הזה. הם לא יכלו לעשות את זה פה, כי פה יעקב אבינו נמצא. ואם יעקב אבינו נמצא, בעצם מציאותו פה, כן, הקודש הוא לא רק מופשט, זה ברור, ומעילה לא מספיק שהוא קיים בעולם. נכון, כתוב על מי כתוב, על ישוע בן לוי, אני חושב, אולי אני טועה בשם שהיה רגיל שאליהו נביא פוגש אותו, ובכלל למחת הוא לא בא לפגוש אותו. שואל אותו מה קרה? משום שאריה טרף אדם ברחוק של 400 פרסאים. אם זה היה קורה ברחוק של 1,000 פרסאות מאינו, כנראה זה קרה, מה בימיו של רבי ישראל בן לוי. לא כתוב שלא היו אנשים שמתו. יש אחריות, כמו להבדיל שאדם עומד בשעת יציאת נשמה, שאדם ישראל הוא חייב לקרוע. כשאדם שומע הוא לא חייב. אדם שומע, אז רק אם הוא, חלילה, שנראה לכם עם אחד מקרוביו או רבו, או מערכות יחסים כאלה. אבל אם הוא צמוד אליו, זה לא משנה מה הקשר. כשאתה צמוד למשהו, מפגש החושים, המפגש הפיזי בין דברים, אנחנו יודעים שהוא מבטא מפגש פנימי הרבה יותר עליון. ולכן הנוכחות של יעקב פה לידם היא נוכחות שלא מאפשרת. מה פירוש שלא מאפשרת? היא מרימה, היא מרוממת את האחים. האחים לא מגיעים למקום כזה, הוודאות הזאת. הקרע, הסכין החריפה, התלישה הזאת של עם ישראל לחלקים, עד כדי ודאות שיש פה חלק שהוא לא מעם ישראל, הוא סיכון עם ישראל, והעתיד רק יגדל ויצמח אם נכרות אותו, זה לא יכול להיות שיעקב פה. לא באופן הטכני, זה ברור שלא באופן הטכני. הם היו יכולים למצוא פתאום, הם יכולים לשחד כנעני שיעשה את זה ואף אחד לא יודע שזה הם. הם לא צריכים את העצות שלי, ברור שלא. פה כשיעקב אבינו, יש פה שילוב של שני דברים, של יעקב וחברון, כמו שאנחנו יודעים על כלב, שהוא בא לחברון, הוא לא בא לחברון, הוא בא להשתתח על קברי אבות בחברון. הצירוף הזה של חברון ושל ישני חברון, הוא זה שלא נתן לאחים לפגוע ביוסף. וכשיוסף הולך לשכם, ויעקב יודע שהאחים שונאים אותו. יעקב יודע שהאחים שונאים אותו. הוא גם גוער בו. ובכל אופן הוא שולח אותו, שליחות שאין לה מטרה כביכול. לך נאו את שלום אחיך. אני דואג להם. אם אתה דואג להם, מה כבר יכול לקרות להם? הדבר הכי מסוכן שיכול לקרות להם, זה שהם יפגעו בי אם אני אגיע לשם. מה פשר השילוח הזה, לך נאו את שלום אחיך, הרואים בשכם? הם בסך הכל הוא היה הכי צעיר בחבורה, אז הם בוודאי היו אנשים מבוגרים שיכלו בהחלט לדאוג לעצמם. אז מה? מסור להם דש, תחזיר לי מה שלומר, אם שלומם כן טוב, אם שלומם לא טוב, מה פה קריטי בדברים האלה של יוסף. אנחנו יודעים שגם חברון וגם שכם הם ערי מקלט. יש לנו גם את קדש נפתלי שלא ניגע בהיום, גם בשכם כמעט לא ניגע, אבל הם ערי מקלט. אנחנו יודעים אבל שיש הבדל עצום מאוד בין חברון לבין שכם. כמעט בכל המובנים, כמעט בכל ההבדלים שיכולים להיות בין שני ערים, בין שני מקומות יישוב, שנמצאים במרחק כזה קטן, חברון ושכם. אנחנו יודעים קודם כל מבחינת מבנה השטח. מבנה השטח של חברון ושל שכם הוא כל מי שנמצא כמה דקות בחברון וכמה דקות בשכם, רואה שמדובר במקום אחר לגמרי. אני מנסה לומר שחברון הרבה יותר גבוה משכם. הגובה של חברון, הג'אליס, אני חושב זה קילומטר, וחלכו את זה קילומטר, לא השפיצים הגבוהים, אנחנו באזור 950-960 ומעלה. אנחנו מאוד מאוד גבוהים. כל האזור פה הוא גבוה מאוד ביחס לפני הים. שכם, או השומרון, הוא הרבה יותר נמוך איתנו, הוא גם גבוה, אבל הגובה שלו זה... אני לא מומחה גדול, יכולים לפספס, אבל כמדומני, זה 500, 600. יש את הר בעל חצור שמגיע באמת, עובר גם אותנו, אבל הוא, כולם רואים מרחוק שהוא איזה חריג מאוד מאוד גדול. הגובה הכללי של האזור הזה הוא הרבה יותר גבוה. אבל מי שנמצא פה ומי שנמצא שם, מקבל רושם אחר לגמרי. זאת אומרת, אם מדדת איכשהו את הגובה פני הים, וצריך להיות מומחה גדול בשביל לדעת את זה, אנחנו פה לא יודעים אם אנחנו יותר גבוהים משכם. התחושה שמי שנמצא פה שלא דובר במקום גבוה מאוד. למה? כי יש פה איזושהי רמה, לא ישרה, אבל הכל פה גבעות רכות, אין פה איזשהם שפיצים. מי שנמצא באזור של שכם, באזור של שילה, אלים, מעלה לבונה, צפון השומרון ודאי ככה, אז המון ודיות עמוקים מאוד, עמקים עמוקים מאוד וגבעות, גבעות שמתנוססים, מתנוססות הגבעות לגובה רב מאוד. יחסית לפני השטח, אז כל אזור השומרון מלא בהרונים נקרא לזה. גבעות תלולות שמטפסות, כל גבעה מטפסת לבד לשמיים. כל גבעה מנסה להיות לבד. פני השטח כולו לא מתרואים. שוב, התחושה האישית שלך בשכם, באזור הזה, נכון, שכם עצמה זה עמק, משמאל גריזים, שמאל, יכולים מפניך לאן, דרום גריזים וצפון נבל. והם שניהם נראים גבוהים מאוד, שניהם נמוכים מאיתנו כנראה. גם גריזים וגם נבל, כנראה ודאי שהרבה ביחס לשכם עצמה שהיא ודאי נמוכה מאיתנו. אבל התחושה האישית שיש פה אותה למטה והמון פריצות, פריצות בודדות. גם השם של חברון והשם של שכם, זה מבטא בדיוק את זה. השם של שכם, אני חושב שזה הפשט, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אז יש למילה שכם, שכם אחד, יש לזה שתי פירושים. פירוש אחד זה נחלה אחת, חלק אחד יותר. הפירוש שני זה השכמות. השכמות זה, מה זה בדיוק השכמות? אני תופח לך על השכם, אני עושה את זה בדרך כלל מתחת לכתף. זה עצם מאוד מאוד בולטת, עצם מאוד חזקה. אני מנסה לומר ששכם מאוד מבליטה את היחיד. שכם גיאוגרפית ומבחינת השם, המילולי, זה המקומות שהיא נוגעה בינתיים. היא מאוד מבליטה את הפרט, היא מאוד מבליטה את היכולת של הפרט לטפס ולצמוח ולא להישאר איפה שהוא התחיל. הערים האלה, אנחנו יודעים שחז"ל, גם מדרשים וגם חז"ל מדברים הרבה על הרים, הרים כמשהו גיאוגרפי שמבטא כביכול איזושהי שאיפה לצמוח, נכון? יש הר סיני והר המוריה, ויש הרבה על הר תבור ועל הכרמל ועל החרמון. הרבה יש לנו גם בתנ"ך וגם בחז"ל הרים, הרים כמקומות שכביכול שואפים לשמיים. ודאי שמי שנמצא פסגת הר לא יותר קרוב לאלוקים ממי שנמצא במקום הכי גבוה, ובתפילה להפך, אנחנו יודעים, זה נפסק אפילו להלכה בשולחן ערוך שצריך להתפלל במקום נמוך, ממעמקים קראתיך השם, וגם המעמקים האלה הם בעיקר כדי שנוכל ליצור את המעמקים הפנימיים שלנו, ומשם לקרוא להשם. נכון. אבל יש בנפש, מן, היה ברור למשל שהתורה ניתנת על הר. איזה הר? הר גבלונים, ענב שבערים, שפל שבערים, לכבוד, מתן תורה, הוא התכסה כולו ירק. קרה פה משהו מיוחד. אז זה הר. נכון. יש את המדרשים על הפסוקים שהכרמל אמר עליי תינתן התורה והתבור אמר עליי תינתן התורה, זה ברור, זה צריך, החרמון אמר עליי תינתן, זה ברור, והקדוש ברוך הוא יפרע שכרה מהתורה, חז"ל מבינים מהפסוקים. זה יתנתן על הר, כי הר יש פה איזה מין כביכול העולם, הר נוצר כתוצאה, גם אידיאולוגית הר נוצר, אני לא יודע בדיוק איך, אני רק יודע שכוחות מאוד אדירים גרמו לגוש סלע הדיר הזה להתרומם נגד כביכול כוחות המשיכה ונגד המבנה הרגיל של החומר הזה, זה או התפרצויות של הרי געש או התנגשויות של כוחות אדירים מתחת פני האדמה. זה כביכול משהו שפורץ למעלה, כביכול משתוקק להשם. ובשכם זה מאוד קורה, בשכם כל מי שמסתובב רואה, כל אחד שם הוא גבעה, כל אחד נטיית המקום, קודם כל כך קדוש ברוך הוא ברא את האדמה הזאת. ואנחנו יודעים שהאדמה הזאת, אדמת הקודש, ודאי שהיא ככה, היא שייכת לכל שבט, והיא מבטאת משהו מאוד עמוק. זה לא ברמה החיצוני, זה כמו שהגוף שלך מבטא משהו, מהגוף שלך אתה יכול ללמוד, מהגוף שלך, מהכישרונות שלך, מהיכולות שלך, אתה יכול ללמוד, לא רק שם, אבל גם להקשיב ולהבין יותר מהי שליחותך. אז ככה גם המקום הזה. יש בו איזה עוצמות מאוד מאוד גדולות, אבל עוצמות שמתייחדות באופן של אני ביחידותי. וההתייחדות הזו בסופו של דבר גורמת לזה שהגובה שמגיעים אליו הוא הרבה יותר נמוך מחברון. חברון זה, לא צריך להעמיק מדי על זה שמדובר על המקום שמחבר, מקום שתפקידו לחבר, וקודם כל גיאוגרפית הוא מחבר, קודם כל גיאוגרפית כל אזור הר חברון יתרומם. הר חברון זה לא הר כמו הר אפרים, זה לא הר שיש בו הרבה טילים בודדים, זה הכל יתרומם באחדות, כולם יתעלו, יש הפרשים קטנים מאוד בין הוודיות העמוקים לבין, גם הוודיות בשומרון, אני חושב שהם מאוד קניוניים ותלולים, אלה שיורדים לכיוון הבקעה. באזור שלנו, לא טייל גדול מדי, אבל אין את זה, חוץ מאלה שבמדבר יהודה, שזה כבר, אין לנו כאלה חריצים עמוקים ככה בתוך השטח, פרעות לא יותר מדי, זו תופעה חריגה אם יש פה דבר כזה, וגם הוודיות הם ככה השתפלויות של המדרונות לאט לאט. אז יש בנחלת יוסף משהו שכביכול מצמיח אותך, דוחף אותך למעלה, מעניק לך כוחות אדירים של מה שיש בך, ומה שמסביב נשאר למטה. יש הבדל גדול מאוד נוסף שהוא תוצאה של זה. זה לא רק שבשכם באזור הזה מגיעים לפחות גובה, אם הגובה מבטא משהו, זה שכל אחד נמצא בעצמו. התוצר לוואי שאתה לא מגיע לאותו גובה, אבל הסיבה העיקרית זה שאתה עסוק מאוד בעצמך. כשאתה עסוק מאוד בעצמך, אתה פחות מרים את הסביבה שלך. אתה פחות מרים את המציאות כולה. אם אתה עסוק בעצמך, אז אתה על כל ההשלכות של עסוק בעצמך. אתה צריך להיות עסוק בעצמך. ודאי שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליך דרך לבך, ואתה צריך להיות קשור מאוד מאוד לבך. אז מערכת היחסים הזאת שביני לבין השייכות שלי לכלל, אין שם פחות שייכות לכלל, חלילה מלהגיד דבר כזה. אין שם פחות שייכות לכלל, משום שמדבר, אם מדברים על יוסף, אז ודאי שהוא, הם כולם שואפי כלל, הם כולם כלל ישראלים, כולם רוצים לחיות נצח ישראל, אבל השאלה איך נפגשים נצח ישראל? איפה הבירור הזה? איפה המעבדה הזו מתרחשת? אני מוצא אותו יותר ויותר בתוכי, במה שמתגלה בי, או במה שנראה הרבה יותר בחברון, שהיא נחלת יהודה חברון, נכון, היא אפילו בירת נחלת יהודה, ככה משהו מהפסוקים בספר יהושע, אבל בסופו של דבר היא לא התחילה, היא לא התחילה ביהודה. היא שייכת לאבות האומה. בעצם הביטוי אבות האומה מדבר על זה שאנחנו משפחה, שאנחנו ביחד. אני לא יודע כמה עמים אחרים מתייחסים לשורשים ההיסטוריים שלנו כמו במילה אבות. אין לי מושג. אבל גם כן זה לא גורע אצלנו. אנחנו קוראים האבות והאימהות. לא קוראים ראשוני האומה, לא שורשי האומה, לא יסודות האומה. קוראים האבות, האבות והאימהות, וחלק גדול מהמשמעות של זה שאנחנו מזהים, המפגש שלי עם האבות, מתי יגיעו מעשה מעשה אבותיי. אין קוראים אבות אלה שלושה, אין קוראים אמהות אלה לארבע. זה מפגש שבאופן רק מילולי כבר בונה, נכון, מילים בונות מחשבות, כבר בונה ומציב בך את ההכרה שאנחנו משפחה. אז האבות והאימהות גרים פה, חיים פה, רוצים לפחות, מנסים כמה שיותר, לא תמיד מצליח, לפעמים צריך לרד מצרים, לפעמים יש סיבוכים, לפעמים צריך ללכת לנחל גרר, הם מנסים להיות פה, ופה מתפתחת השנאה. פה מתפתחים ההבדלים, פה מתבררים ההבדלים העמוקים מאוד שבין בית רחל לבית לאה. בירורים שמובילים למחשבות הכואבות של שמעון ולוי, כמבטאים קיצוניים של מה שיש בכולם. אבל פה יש את יעקב, ושוב, יעקב, פה יש את האבות, פה יש את הוודאות הזאת שאנחנו משפחה. זה לא ודאות סנטימנטלית רגשית, זה לא יפה, משפחה לא מדברת. זה הכרה אמונית עזה שלפני כל העולם, שאני, לא העולם הפרטי במובן שאכפת לי מהשמעון ולוי, לא אכפת לי מהאנשים הכי לא פרטיים שבעולם. כל כולם ביטול מוחלט לשם השם, אבל מה הדרך להיפגש עם שם השם? אז כל זה בחברון הוודאות הזאת של האבות והאימהות, שאנחנו משפחה. וגם רחל אימנו, למרות שהיא לא הגיעה לפה, אז זה נשא קולו יעקב ובכה בשנייה שהוא רק פגש אותה, כמו שרש"י מסביר, בגלל שהיא לא תהיה קבורה פה, עם כל זאת, היא אמא שלנו ועיקר הבית מהרבה בחינות ופסוקים. אז פה יש ודאות כזאת שאי אפשר בלי יוסף. למרות שאנחנו לא מבינים את יוסף, למרות שאנחנו חושבים שיוסף מסוכן, ולמרות שאנחנו חושבים שיוסף מתעסם על האומה, והדעות שלו והמחשבות שלו ומעשים שלו הם לפי דעתם של בני לאה מסוכנים ביותר, יש פה משהו שקודם לזה מתגבר על זה. זה חברון נותנת, חברון ויעקב בתוכה. יעקב בתוכה. יש משהו עקרוני מאוד, שוב, היחס לחברון מתוך שיש בה אנשים חברוניים, יש בה אנשים שלוקחים את האחריות על התכונה של חברון. אנשים ש... גם בפרח האחרונים שבהיסטוריה בחברון קרו הדברים הכלליים, בחברון הוקמה המלכות, בחברון גרו האבות. בשכם קרו צרות לצערנו הרב, בשכם... שכם קראו דווקא דברים שיבליטו את חוסר הביחד. מתחיל במחירת יוסף, אבל לא נגמר שם. כולכם יודעים, לא נוציא עכשיו את כאבה של שכם החוצה, זה לא ענייננו. שכם, דרך אגב, יום שכם זה שלשום. יום לפני כיבוש ירושלים נגאלה שכם במידה רבה. מה המשמעות של חברון? למה, מה המשמעות של זכרו, של זה שהאבות קבורים פה? וזה, אנחנו יודעים שהאבות לא רק קבורים פה, האבות, מי שקבור פה זה עוד לפני האבות. אברהם רצה להיקבר בחברון בגלל שהוא ראה את אדם וחווה במיטה, ונר דולק על ראשם וריח בגן עדן ממלא את המערה. זה התחיל באדם וחווה. אנחנו פה בחברון, יש לנו גם את... אדם וחווה, אין להם ציון למעלה, נכון? אני עכשיו חושב שיש... הציונים האלה זה סתם, בכל מקרה, אבל את אדם וחווה גם לא תרחו לציין בני דודינו. אבל זה לא משנה, כי הציונים האלה זה... אין להם שום קשר. אבל כשאתה ניגש למערת המכפלה, אז אתה ניגש למקום שאדם וחווה קבורים פה. כשאני ניגש למערה, אתה בעצם נפגש עם אבותיך. מה קורה לאדם שהוא נפגש עם אבותיו? הוא נזכר, זה לא אירוע חולף. התפקיד שלה, של הפגישה, כל התפקיד של השתתחות על קברי צדיקים. כל התפקיד של, ביטוי מוזר כזה, להשתתח על קברותיהם. החשוב שתמרח ותשכב על הקבר, אלא זה סוג של התבטלות כזאת, סוג של אין לי עמידה בכלל לאדם, סוג של אני כולי נשכב לאדם. כשאתה נפגש עם צדיקים בכלל, אתה נפגש עם צדיקים, הצדיקים האלה אמורים להזכיר לך מי אתה. זה לא מקומות, זה לא איזה מין משהו מיסטי, שאתה מגיע למקום ופתאום קורה משהו טוב. זה לא מכונה שאתה נוגע בה ופתאום אתה משפריץ עליך איזה ברכה או איזה גרלת הכסף. מפגש עם קברי צדיקים הוא בעיקר מעורר את כוחו של הצדיק. מה זה כוחו של הצדיק? הצדיק אמר, מה פעל אל? הוא משכנע אותך. מפגש עם צדיק זה מפגש שמחזק אותך, מרומם אותך, מאדיר אותך, מעצים אותך. כמו יוצא מעיניו נראות ברק, כמו אל תשתדל לראות אדם משעת כלכלתו, מה שכתוב פה, כל הפרשנים מבינים זה תשתדל לא לראות אדם משעת כלכלתו. למה להשתדל לא לראות אדם משעת כלכלתו? ככה הרב לייכל סיפר לי על ההורים של הרבנית, זיכרונם לברכה, של הרבנית אורה. אבא שלה היה מוכר, הייתה לוחמת מכולת. וכשהוא היה רואה שמישהו בא לגנוב, יש כזה דבר כנראה, אז הוא לא מסתכל. לא רוצה. לא רוצה להביט בשעת כלכלתו. זהו, יכול להיות שהוא הפסיד כמה עשרות שקלים, אולי כמה מאות שקלים, אולי מסתבר כמה אלפי שקלים, וזה כנראה היה שווה לו. זה השתדלות לא לראות אדם משעת כלכלתו. למה לא לראות אדם משעת כלכלתו? כי זה נחרט בך, זה כמו שאמרנו קודם. אתה עומד ליד אדם מישראל שמת, אז אתה קורע. וזה קרה, אז אתה קשור לזה, אתה שותף. מראה עיניים נחרט בנפש, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. מראה עיניים, משמע אוזניים, כשאתה נחשף לדבר, כמו שמירת העיניים. שמירת העיניים זה לא רק מדברים לא צנועים, זה מכל מיני טירופים, מכל מיני דברים סדיסטיים, אלימות. זה לא בגלל שתראה אלימות, אז אתה תתחיל להיות אלים. זה לא ברמה הזאת. אלימות מטורפת כזאת, אלימות מרושעת כזאת, זה אלימות שמשכנעת אותך מי אתה. אז אתה לא תהיה כזה, אבל טבע האדם, כשאתה רואה דברים כאלה, אז אתה הולך ומשתכנע שטבע האדם הוא מפלצתי, וטבע האדם הוא חייתי, וטבע האדם... עם מי שאתה נפגש, הדברים האלה מותירים רושם בנפש, רושם מעמד נפשי, מה שעומד מול עיניך. וכשאתה עומד מול צדיקים, אתה עומד מול גודל, ויהיו עיניך רואות את מוריך, ודאי שהמשמעות היא לא לתלות איזו תמונה גרידה. אלא להיזכר, לקחת צדה לדרך, לעמוד מול האנשים, משום שהמפגש הזה הוא מפגש חי שמשפיע, כמו שגדול שימושה יותר מלימודה, ונכון שהראשונים הוא שימושה זה לשמש בטעמי הסברות, אבל גם במובן הפשוט, גם במובן הפשוט, שאשר יצק מים, כך כתוב אלישע, אשר יצק מים על ידי אליהו, שהשימוש, משום שהמפגש, הקשר האישי והחי, הוא משכנע, אתה רואה אנשים כאלה, ואתה יותר ויותר מתמלא בהכרה וביטחון, שבאמת אלוקים עשה את האדם ישר, ובאמת הקודש חי בקרב, ובאמת אנחנו כאלה, ולזה אנחנו שייכים, וזה אנחנו. והמפגש עם אבות העולם, המפגש מערת המכפלה, המפגש עם חברון, הוא מרגיע לא במובן הקטן והנמוך, הוא באמת מעצים בנו את ההכרה, שאנחנו בנים שלהם. שזה הגיוני להיות אנשי קודש, שזה הגיוני לחיות את העולם כולו בתארה, ויותר מכך, מה גרם לאברהם, האדם הראשון? כשאנחנו באים לערת המכפלה, אנחנו משתכנעים שאנחנו בנים של אדם הראשון. שלא באנו מהקוף, בלי שום קשר למחקרים האבולוציוניים, באופן אמיתי. יכול להיות דבר כזה בן אדם, אדם, יצור כמונו, עם אותו מבנה גנטי שלנו, שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. המפגש עם אדם וחווה, אדם וחווה, יש ביטויים כאלה בספרים נסתרים שהרב זאת מביא אותם באורות הקודש, לכן אני מרשה עצמי לגעת בהם. כתוב, אדם וחווה לפי פשט הפסוקים, יש בהם משהו שהוא הרבה יותר גדול משה רבינו, אני לא בא לעשות אחות. האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, ולא קל עוד נביא כמשה, מה שהתורה מבטיחה לנו, שאין הנביאים רשאים לחדש, לפי פשט הפסוקים, איך שחזר מבינים אותם, יש בהם משהו יותר גדול, כי כולנו זוכרים בסוף פרשת בעלותך, את הביקורת שמרים והארם מדברים עם משה, וזאת האישה הכושית אשר לקח, כי אישה הכושית לקח, ואמרו, רק כך בנו, רק כך במשה דיבר השם, אלא גם בנו דיבר, וחזר מסבירים שהוויכוח, זה על זה שמשה פירש מן האישה, משה פירש מן האישה, למה חזר אומרים, כי שכינה מצויה עמו תמיד, והמפגש עם האישה הוא מפגש עם החיים, הירידה לתוך החיים הוא מפגש שיש בו טומאה, הכוונה יש בו בעייתיות, בעייתיות שמתגברים עליה, נכון? אמרנו שבכל עדה יש טומאה, טומאה שמתארים ממנה, אבל משה רבנו נמצא במקום כזה עליון שהוא אפילו לא יורד לתוך התהליכים, אז יש הסברים הרבה יותר פנימיים למה משה פירש ממנו שלא, במובן יש גם בעינייה, ורסה את כל זה ידעו מרים ואהרון, אבל התשובה כאילו יכול, ואז רוח הקודש שורה עליהם, ואז הם צועקים מים מים, ואנחנו אומרים ששלושה דברים משם עשה משה מדעתו, והסכים השכינה על ידו, שהוא באופן אישי האדם היחיד צריך לפרוש מן האישה. מישהו שמפגש שלו עם האישה, מפגש שלו עם החיים, הפרטיים כביכול, כביכול הפרטיים, המימור שלו לתוך בית אחד הוא כזה שיפגע, אבל האדם וחווה, ככה פשוט הפסוק, חזר מלמדים אותנו שאדם וחווה הולידו את קין והבל עוד ביום הראשון בגן עדן. נכון, הגמרא בסנהדרין מפורסמת, עלו למיטה שניים וירדו ארבע. אדם וחווה בגן עדן, נשואים זה לזה, אחרי החטא של עץ הדעת, הקדוש ברוך הוא מדבר איתם, זה פשט הפסוקים, תראו, זה נסתר מעל נסתר ואין לי שום מושג בזה. הפשט הפסוקים שהקדוש ברוך הוא מדבר איתם גם אחרי, אפילו אחרי החטא. יש בהם משהו באדם וחווה, זה לא אנשים שהצליחו להתגבר על כל הקושי של העולם הזה. הם בכלל לא התחילו בקושי של העולם הזה. עם יצירי הכפיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים מה זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים מה זה כפיו של הקדוש ברוך הוא, אבל אין, שוב, נכון שהם חטאו ואכלו מעץ הדעת, נכון? ואף על פי כן, כשאתה עומד מול, יש כזה ביטוי שלכן אני חוזר עליו, הוא מופיע באותו קודש כמה פעמים, כתוב גם זיארה אילה דאדם קדמה, אני לא יודע מה זה, אני יכול בערך לתרגם, אבל מדובר על אור מאוד, אור מאוד גדול, כבר התגלות אלוקית עליונה, כשהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, אז זה לא עולם עם בעיות שעכשיו צריך להתחיל לטפל בו כמו שמאחרי הגירוש מגדן והלאה. כשאנחנו עומדים מול אדם, אז אנחנו עומדים מול זה שפעם היה פה דבר שהוא לכתחילה, שהוא לכתחילה, שהוא לכתחילה. פעם היה פה ומילא עוד נשוב לשם. כסמך חי צריכה בגדן מקדם. כאור שבעת הימים, שבעת הימים הזה שהרבה מפרשים מסבירים. שזה שבעת ימי בראשית, האור הקדמון. אז כשאתה עומד מול אדם וחווה, אתה שואב מזה כוחות, אם אתה רוצה ואם אתה לא רוצה. ככל שאתה יותר מודע לזה, חיבה יותר נודעת להם, כמו שמסבירים כאן. שאם אתה יודע את זה, אז זה חיבה יותר, החיבה הזאת שייכת, אבל אם אתה מפתח, אם אתה לומד, אם אתה מברר, אם אתה מזכיר, אז זה חיבה הרבה יותר, הרבה יותר עמוקה נודעת להם. אז נודע לנו שאנחנו בני אדם. שאנחנו אדם, אנחנו קרואים אדם, לא בני אדם, התואר הזה של אדם קיים גם בנו. וכל הקודש האינסופי, בכלל אי אפשר להשוות את זה, התאים שלו, הבשר שלו, זה הקדוש ברוך הוא כביכול. זה שיא האידיאל, זה שיא המגמה. אין בזה שום חיסרון כלשהו בעולם הזה, עם כל החטא ועם כל הבעיה. וכשאנחנו נמצאים בחברון, אז זה בונה בנו הכרה כזאת, לא בדעת, לא במילים שאתה אומר, לא במילים שאתה בוחר להגיד. אלא הכרה שהאנושות, קודם כל כולנו בניו של אדם. כולנו בניו של אדם, ואחרי זה כולנו בנים של אברהם, של יצחק ושל יעקב. ומתוך כך, מתוך המפגש, ולפי הסדר הזה, יעקב, יצחק, אברהם ואז אדם, אנחנו נגיע בסופו של דבר לסיבות, לרגעים, למקומות שלמענם הקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה, שגם הם פה יש נכדים. אז כשיעקב שולח את יוסף מחברון לשכם, הוא יודע מצוין שהאחים שונאים את יוסף. הוא יודע מצוין, אבל הוא חושב, ככה יעקב, הוא חושב שיוסף הוא כבר מספיק חברוני. מספיק חברוני, הכוון הוא מספיק חי את התודעה הזאת. מספיק חי בקרבו את האמת הגדולה הזאת, שכולנו בני אב אחד אנחנו. מה שהאחים אומרים בסוף ליוסף, אחרי שהם יורדים למצרים, ואחרי שהם אומרים אבל אשמים אנחנו, אחרי הכרת החטא שלהם, אז הם מדברים על האחווה. אז הם מזהים את זה שהם באמת אחים, שהם מכרו את האח שלהם. את זה שולח יעקב לשכם. והדרך הזאת היא באמת דרך ארוכה. המטרה היא לא גאולת מצרים, לא שיעבוד מצרים ולא גאולת מצרים, זה רק שלבים בדרך הרבה יותר ארוכה. המטרה להביא את מה שיש פה אל שכם, להביא ששכם תישאר שכם, ובאמת שכם תעצים כוחות פרטיים ותגרום לכל אחד לגלות מתוכו, אבל רק אחרי שיש את חברון. אלא שהדרך הזאת היא לא פשוטה כל כך כנראה. היא נמשכת כבר אלפי שנים עד שנצליח לגרום לעם ישראל, לכולנו, בעיקר לעצמנו. אנחנו אתמול הודינו להשם על יום ירושלים. ואנחנו יודעים, וגם שמעתם שיעורים בעזרת השם, אתם לומדים את הדברים וערים אותם, שהשמחה היא לא רק על העיר ההיסטורית ולא על זה שאפשר לעשות הרבה מצוות. אנחנו יודעים שהפירוש הממשי של זה שכוחו צבא הגנה לישראל כבשו את ירושלים, וזה שממשלת ישראל הכילה את הריבונות הישראלית על ירושלים, זה אירוע פוליטי מדיני, אבל הוא אירוע צבאי, אבל יש לו משמעות אלוקית. לנו ברור שזה לא מתחיל בזה. זה לא מתחיל בזה שטכנית קרה משהו ואז אתה נותן לו פרשנויות. נכון, כמו שהרב מזכיר בדעת אלוקים, שיש שלוש אפשרויות להבין את העולם, מסתכל את העולם. נכון, המבט הפרימיטיבי שאתה מתייחס אל משהו ואתה חושב זה מה שהוא. אתה חושב זה מה שהוא. מה המחשבות שלך על כל דבר, בעיניך זה עצם אחרי זה העצם. התארים שאתה מדביק, או משתמש במילים יותר שלנו ופחות של הרב, הרגשות שמשהו מעורר בך, או המחשבות, או הדעות, או הם נראה לך שזה עצם הדבר. ובעצם, ככה נמצא אותנו החשיבה האנושית, שבעצם אין שום קשר, זאת אומרת, זה הדבקתה מאמיס על דברים, את הרגשות שלך. זה טוב האדם, כשאתה אומר את המילה אימא, אז בעיניך אני מקווה, שכל אדם בריא, בעיני אימא, כשהוא אומר את המילה אימא, אז הוא לא חשב עליה איזה סתם אחת ברחוב שמקרה אימא שלה. והוא לא דן אותה כמו שהוא דן סתם אחת ברחוב. אם יש לך יכולה להיות יותר חכמה, פחות חכמה, יותר נחמדה, עוד יותר נחמדה, אבל אתה לא דן בה, המילה אימא היא מילה קדושה. באופן אמיתי ומיידי אתה אומר, אימא, אתה לא מתכוון לעצם. אתה כן מתכוון לעצם, אתה לא מתכוון לאיך אחרים רואים בה. אתה, כל התת מודע שלך וכל העולם שלך ספוג מאהבה וחיבה וכבוד ואיסורי מצפון ובלבולים, מה שהמושג אימא מעורר בך. אז אנחנו מחלקים את ההכרה האנושית לשלוש קומות. יש את הקומה של הילדותי, כביכול אני חושב שמה שאני חושב על הדבר זה כנראה זה הדבר. נכון, אתה חושב על איזה כלב שהוא רע מפחיד, אתה בטוח שהוא באמת מפחיד. בעצם יכול להיות שהכלב הזה לא מפחיד, ויכול להיות שהכלב הזה נחמד, לא משנה, בעיניך הוא מפחיד, אז אתה סליחה על זה שאני לא מעמיק יותר מדי הסוגיה הזאת, מכיוון שהיא סוגיה שאנחנו עוסקים בה הרבה בעולם, והיא גם עמוקה מדי, לא לדקה וחצי. אני רוצה להגיד רק את העיקרון לענייננו. וכשהמחשבה מתבגרת, אז הרבה פעמים אתה מבדיל בין התארים לבין העצם. זאת אומרת, מה שקורה לך במפגש עם העצם, אתה מבין שזה לא בהכרח משהו. נכון, הרבה פעמים אתה מפחד מדברים, כשאתה בוגר, אתה מבין שזה לא מפחיד, רק בפסיכולוגיה שלך זה מפחיד, מה לעשות? אתה פעם, כשהיית תינוק, אז סוס בעד בך, מעל אתה רואה סוס, אתה נכנס לפאניקה. כבר אדם מספיק אינטליגנט בשביל להבין שזה לא מפחיד, אבל זה לא יעזור שיגיד לך לא מפחיד, כי זה בנפש. אתה מתחיל לעשות את ההבחנה הזאת, וכשאתה מתקדם אולי עוד יותר קדימה, אתה מתחיל להבין גם שאולי אין שום סיפור שקשור לעצם, נכון? אתה אומר ארץ ישראל, ארץ ישראל היא אדמה, חומר, מינרלי. בוא תיקח את היד שלך, היד שלך היא חתיכת בשר, אבל ברור שחתיכת הבשר הזאת אתה מאמיס המון משמעויות, יכול להיות שאנשים אחרים יאמיסו משמעויות אחרות לדברים. אנחנו אנשים מאמינים ברוך השם. אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואנחנו תלמידי משה רבינו עליו השלום, ולכן אנחנו לא מתחילים לחיות מתוך פילוסופיות פוסט-מודרניסטיות מיושות. אנחנו מאמינים שהרבה פעמים המושגים שלנו על העולם הם באמת חלקיים ובאמת מפונטזים ובאמת מבולבלים, אבל אנחנו מאמינים שהעולם לא התחיל ואחרי זה באנו לתת לפרשנות. אנחנו מאמינים שיש נשמה, יש שורש, יש מקור, יש סיבה לכל דבר. ורק אחרי שמבחינה פנימית יש אמת אלוקית, יש כוח רוחני פנימי, אז הדברים נוצרים. אחרי שהדבר נוצר אני יכול לתת לו פרשנויות אבליות, חלקיות, מוטעות, והתורה עוזרת לי להיפגש עם מה השם באמת רצה פה. אז אני חוזר לירושלים. זה שזכינו בשנת תשכ"ז, שעם ישראל יגיע לחברון, יגיע לירושלים קודם כל, פירושו של דבר שכל הקדושה הסגולית שבירושלים, כל המדרגות שיכולות להיבנות בירושלים, בית המקדש שצריך לצמח בירושלים, נמצא אצלנו בלב. זה פירושו של דבר. שבאמת ארוכה דרך אולי עד שנזכה להיות נביאים כאלה עליונים, אבל אם האדמה הזאת של ירושלים, תחת שליטה ישראלית, שצריך להעצים אותה ולפאר אותה ולשכלל אותה, בוודאי, ולהגדיל אותה. אבל אם בפועל הדגל הישראלי מתנושא שם, פירושו של דבר שבנשמות קורה משהו. בנשמות קורה משהו חדש מאוד. משהו שונה לגמרי. שוב, יש לנו את הבחירה. והבחירה אומרת שאני צריך ללמוד את זה ולהבין את זה ולתרגם את זה ולממש את זה, ופה עוד ארוכה הדרך. אבל עם ישראל נמצא במקום חדש בעקבות יום ירושלים. זה שיש לנו את ירושלים, אז יש לנו לא את האדמה, את הלב שיצר את האדמה. את צי הקודש, המילה ירושלים מבטאת אותו, מה שהוא למר מכל ביטוי, יש לנו את זה. מפה זה רק זמני. הזמן הזה יכול להיות הרבה מאוד שנים, אבל זה קיים. הסגולה מתקיימת בשיא גודלה, בתוכנו, במהותנו. ורק לכן חיילי צה"ל הצליחו לכבוש את המקום הזה. כי אם זה לא היה ככה, אז לא היינו מנצחים בקרב. ברור שזה בזכות האימונים, בזכות הנשק, בזכות הנחישות, בזכות האומץ, נכון. אבל זה רק בזכות, רק מכוח, שבסופו של דבר, אנחנו יכולים להגיע לירושלים. אנחנו לא זכינו, זה לא בזכותנו, זה לעת, וזה למרות הרבה פעמים זכותנו. כי בנגלה, זה נראה שאין שום קשר אולי בינינו לירושלים. אנחנו לירושלים. לירושלים אני מדבר רק בשביל להגיע לחברון. זה שיושבים יהודים בחברון, זה שצהל הגיע לחברון. על חברון עוד לא הוכלה הריבונות הישראלית בצורה מלאה כמו בירושלים. זה חלקי לצערנו, ומאז הסכמים הרעים האלה. אז יש עוד בעיות, חלק קטן מהם מחברון בימים, אבל הלב של חברון, במקום העתיק, איפה שחיו אבותינו במערת המכפלה, אנחנו בחברון. זה שאנחנו יושבים בחברון, תראו, אנחנו לא באנו פה בשביל חברון. אנחנו באנו פה בשביל להתגדל בתורה. אז זה אפשר לעשות בחברון, וזה אפשר לעשות בכל מקום אחר בארץ, בצורה טובה מאוד. אבל זה שלעם ישראל יש ישיבה משמעותית בחברון, זה שמאות אנשים יושבים פה ביום ובצהריים ובלילה בחברון. כי חברון לא מספיק שהם קבורים בה. צריך שיהיו אנשים שיזכרו את זה. והדרך הכי גדולה לזכור אותם זה דרך העמל בתורה, זה דרך ההתגדלות בתורה. ברוך השם גם לגור פה, וזקנים וזקנות יושבים בחוצות חברון, וילדים שחקים ברחובותיה, זה חשוב, זה נורא עוד, זה פועל המון ברכה. אבל זה שיש פה כמה וכמה, ברוך השם, אנשים שמקדישים יום וליל, ומבטרים על המון המון דברים בשביל התגדלות בתורה פה בחברון, אז אנחנו חייבים להיות מודעים שמעבר לערך העליון והנורא של לימוד בישיבה, אנחנו פה שליחי ציבור. אנחנו פה מכוח האומה כולה, ולמען האומה. אנחנו יכול להיות שהיינו מגיעים לאדם צריך לבחור במקום שמתאים לו. אדם לא צריך להגיד, צריך שיהיה בחברון אנשים, הישיבה לא מתאימה לי, עוזר לך. זה פגיעה עמוקה בחברון, זה לא עוזר, זה רק מזיק גם לאדם וגם לישיבה וגם ליום ספור. אבל אם אדם מצא את מקומו בחברון, פה הוא מתגדל, פה טוב לו, פה ליבו חפץ, אז מעבר לתרומה העצומה והגדולה שלו לעצמו ולאומה כולה, אז יש פה איזה מוצב, עמדה קדמית, זה לא משנה מה אנחנו חושבים, זה לא משנה מה אנחנו מכירים. יש פה איזה חיבור של עם ישראל כולו נמצא בחברון, עם ישראל כולו נמצא שהיה פה בחברון. כמו שבעיר מקלט לא מספיק שיהיה עיר מקלט, צריך שהכהן הגדול יתפלל עליו, נכון? כי במות הכהן הגדול, ככה זה מסביר, במות הכהן הגדול גואל אדם יכול לצאת, וזה מאלץ אחריות מצד הכהן הגדול לרומם את האנשים האלה. אמא של הכהן הגדול צריכה לתת המתנות, והוא פעם שישאיר אותן אחריות. חברון זה לא האדמה, זה האבות שקבורים ואנשים שזוכרים את זה, מזכירים לעצמם. מזכירים לעצמם שעם ישראל הוא באמת אחד, עם ישראל הוא מחובר. עם כל הערך הרע והצורך בהדגשה של כל כוח יחידי, הכל מתחיל בחיבור הזה. הכל מתחיל מערת המכפלה, מערת המכפלה גמרא אומרת שתי דעות למקום למכפלה. יש דעה זה חדר לפני מחדר, יש מערה נכנסים ואז מערה עוד יותר פנימית. ויש דעה שזה מערה מתחת למערה, נכנסים עוד קומה. שתי הדעות האלה אומרות רעיון אחד. מערה כביכול, מערה זה מקום שמובלע מהעולם, מסתר מהעולם, לא כל כך שייך לעולם, אבל יש לו איזה קשר. המערה שבה נמצאים אדם הראשון וחווה ואבות ואימהות היא מערה שאין לה קשר לעולם. היא מערה לפני ממערה. אם אתה נכנס למערה זה עוד לא מספיק. משום שבמערה החיצונית עוד יש איזה קשר למציאות. אז צריך להיכנס יותר פנימה. איך יותר פנימה? יותר פנימה או יותר לעומק. להגיע למקום כזה שהוא לא קשור לעולם. אז מצד אחד צמצמנו את עוצמת הקשר שלנו למערה. מצד שני העצמנו את הדבר שלמה אנחנו קשורים. כי אנחנו קשורים, בצורה יותר רחוקה, אנחנו קשורים למקום שאין לה מגע עם העולם. כי המערה פתוחה למערה שפתוחה אלינו. אז זה שייך. אנחנו יודעים ששני שערים יש בחברון. יש לנו את שער גן עדן, מה שגילה לנו רבי קיסמא. מפגש איזשהו קשר למדרגת החיים העליונה הזאת של אדם וחווה בגן עדן. ושמשון הרי גיבור גם הוא לימד אותנו שאנחנו שער לעזה, נכון? כולכם מכירים את הפסוקים שבהם שמשון נוטל את שערי עזה ומביא אותם לכאן. לא בגלל שנגמר לו הכוח, או לא בגלל שהוא רצה להצבין. כדי ללמד לדורות שהשערים לעזה גם הם נמצאים פה בחברון. ובעצם השערים לעזה ושערים לגן עדן, שני מקומות שנראים כל כך שונים וכל כך רחוקים אחד מהשני, זה אותם שערים. השערים לעזה, לעצמה של עזה, לעזות של עזה, ליכולת לחיות את העולם הזה בצורה כל כך מוחלטת, בצורה כל כך קיצונית, זה עצמו מכוח השערים לגן עדן, משום שגם לעזה יש את שערי עזה, ושערי עזה הם בשיא התומה, זה הכוחות של העולם הזה, בשיא הריחוק, בשיא האגואיסטיות, בשיא היצריות המנובלת. והיכולת לחיות את העוצמות האלה של מישור החוף, של שפילת פלשת, בשיא הקדושה, בסיבות שלכתחילה שבלכתחילה, בשביל למה אלוקים ברא אותם, הם נשאבים דווקא מפה. אז כשיושבים פה אנשים ולומדים תורה בחסד השם אשר עלינו, שהוא בעצם בחר, למה ליבך חפץ עמו בחברון? אולי אתה בא בגלל האוכל, לא נראה לי, בזמן האחרון יכול להיות קצת יותר, אבל יהיו פה תקופות שלא בעזר. זה יכולים להיות שיקולים מאוד שטחיים. אנחנו מאוד מאוד משתדלים שאנשים לא יהיו פה פרקי זמן קצרים, אתם יודעים, לפני שהם מחליטים לבוא לפה. אנחנו עושים את זה רק למען האנשים, משום שלא הולך, שההחלטה לא להגיע היא לא פשוטה. אבל בסופו של דבר זה, אין אדם לומד תורה במקום של בו חפץ, יש איזה מין רוח הקודש כזאת פנימית, תגיד שהיית תינוק, תגיד שבמקרה לא ראית ישיבות אחרות, תגיד שאחיך עבד עליך, זה לא משנה למה. אם בסופו של דבר נקבע בך הרצון ללמוד פה, אז זה שליחות אלוקית, בתקופה שאתה פה. משום מה לבך חפץ פה, הקדוש ברוך הוא רצה שתנטע פה. אז אם הקדוש ברוך הוא נטע בליבנו את הרצון להיות בחברון, ללמוד תורה בחברון, אז אנחנו לא צריכים להתעסק במה זה גן עדן ומה זה עזה, אנחנו צריכים להתעסק במציע ובשומר שמסר לשואל ובשבועת רב אונה, זה הסוגיות שלנו. אבל כשניצבים פה זקיפים כאלה, ניצבים פה חיילים על המשמר, כשלומדים פה תורה, אז השערים לגן עדן ושערים לעזה, היכולת של מלכות ישראל לרכוש אל עצמה את היכולות של עזה, נוצרים מבחינתנו. אז כל ישראל צריך להודות להשם ביום הגדול הזה של גאולת חברון, ואחת כמה וכמה אנחנו שצריכים להתייחס לתפקיד שלנו ברוגע ובשלווה, אבל ביראת הרוממות, להזכיר שאנחנו פה שלוחי האומה למפגש עם אדם וחווה, ואברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה ולאה, ורחל שכל כך רצתה להגיע לכאן, ומסתום גם היא שייכת לפה, הרי בלכתחיל לוודאי שייכת לפה. אז שוב, זה לא אומר שאני מקשר כי אני כבר שמה. לא. זה ששתלו אותי פה, שתלו אותי פה. ובזכות המשפחות שגורות פה, והאנשים שלומדים פה תורה, בזכות זה כל עם ישראל מחובר. זאת אומרת, יש איזה אמון תת-הכרתי נשמתי שאנחנו יכולים להיות כאלה. ודווקא בימים מסובכים וקשים, שקשה יותר להאמין בכנות והאמיתיות של הסגולה, הערך של התורה פה הוא הרבה יותר עליון שנזכר לשנים מעט העולם. Thank you.